ברוכים הבאים לעוד אחד מהפודקאסטים שלנו, והיום יש איתנו את אסיף אלקיים, שהוא גם סופר, והוא גם מאמן רגש ותודעה, ואנחנו הולכים להכיר אותו ביחד. היי!
היי, איזה כיף להיות כאן.
כן?
איזה אור נעים יש פה, ואיזה נוף יפה.
אז היי, מה העניינים?
רוב הזמן בסדר, אני חושב.
כן? אתה הולך להסביר לי, אתה יודע, אני גם באה מעולם האימון, אבל אני גם רוצה לדעת מה זה אצלך מאמן רגש ותודעה, ומה אתה כותב, וככה, תספר קצת מי אתה.
דבר כך, נכנסתי פה לחדר וראיתי את ארון ספרים שלך, ויש לנו המון המון ספרים דומים. אמרתי לך שהארון די דומה. אז זה כנראה מכתחילה מעיד שיש לנו עולמות תוכן קרובים, שמח אותי לראות.
דרך אגב, אני חייבת להגיד, אני בן אדם מאוד נדיב, ובן אדם לא אמור להעיד על עצמו, אבל אני אגיד, חוץ מי, בספרים שלי. הילדות שלי יודעות, נגיד, שאני לא מסכימה שהם ישאילו ספרים שלי. זה קטע, זה הדבר היחיד שאני קנאית לגביו.
אני לא אוהב אנשים כאלה. אני חושב שזה משהו שהוא מעיד על משהו. אתה יודעת שאני הגעתי לעולם האימון מתוך צורך, את האמת. לפני שזה היה בכלל איזושהי אידיאולוגיה או רצון, לא רציתי לעסוק בנפש. זה לא משהו שאני רוצה לעשות בחיים. אני חושב שזה הקשה על האימון בחיים. אבל הגיע לאיזשהו שלב שהבנתי שזה הדבר היחיד שאני עוסק בו כל החיים. אני כאילו מספר לעצמי סיפורים, ועשיתי המון דברים בעשור האחרון, והם כביכול לא קשורים מאחד לשני. אבל כשאני מסתכל על זה מהמבט של מקרו, וגם אני, מקרו זה דבר שהוא חשוב, נראה לי, בשיחה שלנו, אז אני רואה קו מחבר בין הכל, והקו הזה הוא באמת הצורך גם להבין יותר, גם להתבונן מהצד בנפש של עצמי, ולימים גם הרצון לומר לאנשים, הבנתי משהו. בספר האחרון שלי, הרביעי,
איך קוראים לו?
הילד שהאיר את השמיים.
הילד שהאיר את השמיים?
כן,
מקסים. מקסים.
ככה זה איזושהי זריקה לילד הפנימי, שפתאום איזשהו גיל מסוים התוודעתי אליו, והבנתי כמה ריפוי אתה יכול למצוא בתוך החזרה הזו אחורה. אז בהתחלה אני כותב שאחרי כל ספר, ארבעה ספרים כבר, אז כל ספר אני מחכה שיבוא איזשהו ריפוי. אתה יודע, זה סוף של איזשהו מסע. וזה לא קורה. וכל פעם אני ככה מוציא ספר, ואחריו תמיד מגיע, סליחה על ההשוואה, אבל איזשהו דיכאון של אחרי ילדה. ושברתי את הראש, דעת, אני במקום אחר בחיים, גדלתי וזה, אני אחרי גיל 30, מי שישמע, וציפיתי שהפעם זה ייראה אחרת. אז הייתי חושבים עם עצמי. והוא מתחיל בזה שאני אומר שאחרי כל ספר אני מחכה שהגיע ריפוי, והוא חושב שהבנתי משהו, ואז אני מבין שלא הבנתי, שזה גם ההגדרה של אריסטו למה הוא אדם חכם. והכרזתי, הפעם, הספר הרביעי, בתחילת הספר, דף ראשון, הכרזתי שאני לא יודע דבר. אני לא כותב כי אני יודע, אני כותב כי אינני יודע. וזה פתאום שינה את כל התפיסה שלי לגבי מה אני מחפש בעולם. אז הייתי רוצה שאפילו גם כאן ננסה להבין מה אנחנו לא יודעים.
קודם כל זה מדהים בעיניי, זה מדהים, כי אני חושבת שרק כשמבינים באמת את החיים, לא יודעים כלום.
זה מה שיש להבין, שלא מבינים.
בדיוק. וזה מדהים, כי בעיניים של ילדה, נגיד, שהייתי, האנשים שהיו מדברים בסימני קריאה, כמו ההורים שלי לדוגמה, חשבתי שהם מאוד חזקים ועוצמתיים. יש איזו נטייה כזאת שכשאנשים אומרים דברים נחרצים, הם יודעים.
נכון. אני בעברי הייתי דובר ויועץ בכנסת, הייתי כותב נאומים, הייתי מכין אותם לרעיונות. זה אכן דבר שאנחנו תמיד אומרים. להיות בטוח בעצמך, גם בעד אחד אומרים את זה, נכון או נכון, הנפץ לביטחון.
לא יודעת, לא הייתי שם, רגע.
טוב, רעיון. גם אני לא, אבל אני מכיר את הקורסים.
אוקיי.
אמרת משהו נורא יפה, שאנשים נחרצים על פי רוב, לא יודע אם זה מה שטענת, אבל על פי רוב הם יטעו. כי האמת כנראה אף פעם אני נמצאת במקום מאוד ספציפי. בעוונותיי גם הייתי בריאליטי, ויש שם משפט שהיה מטריף אותי, מעביר אותי על דעתי, והוא היה סיסמה שכולם חזרו עליה, ואתה מכירה אותה, אני יודע מה האמת שלי. מכירה את הביטוי הזה? מעבר לזה שהוא לא אומר דבר, אדם שבטוח בכל ליבו באמת שלו, ומכריז שהוא לא ישתנה, ואם הוא ישתנה זה כישלון, וחושב שזה איזשהו אומץ, בעיניי זה להפך. זאת אומרת, לעמוד על דעתך בכל מחיר, זה לא דבר אמיץ. זה בעיניי אפילו היבט מסוים של פחדנות. הרי אם אדם, בעיניי, אומץ זה היכולת להטיל ספק בכל מה שאתה יודע, בכל מה שאתה חושב. וזה ממש איזושהי גישה הזו שפשטה היום בתרבות שלנו. והייתי רוצה לומר, בואו נלמד להטיל ספק, וזו אומנות בפני עצמה לדעתי.
אתה אומר פה כאן דברים שאני לא מפסיקה לחייך בתוכי, וגם אולי בחוץ שרואים את זה. דבר ראשון, אני מאוד רוצה להסכים איתך, לקחת את זה לעוד יותר. אני חושבת שחלק מהכאילו עולם רוחני שאנחנו נמצאים בו היום, הוא קשור בדיוק לזה שאני יודע את האמת שלי ובמה אני כועס. יש המון עיסוק בעצמי והמון פעמים באופן מאוד לא מדויק. אוקיי? ואז המון פעמים דווקא אנשים שאומרים, אני יודע מה האמת שלי, או אני... זה בכלל לא בא מקרבה אמיתית לעצמם.
זה בא מרצון, אבל. כלומר, אני רוצה לומר, זה סימפטום שלילי של תהליך חיובי. אוקיי? סימפטום שלילי של תהליך חיובי. כי, נגיד, נתן כדוגמה. היה לפני שבוע איזושהי הרצאה בתל אביב, הרצאה די גדולה, ודיברתי על רוח ועל העובדה שאנחנו כאנושות. ואני לא בטוח שאני יודע בעצמי מה זה אומר, אבל עולים איזשהו תדר. כן, נכון. אנושות. אנחנו נכון. רואים איזשהו שינוי.
מאוד הרוח, גדול.
נכון? עכשיו, אנחנו רואים את זה גם במקום המאוד בסיסי הזה, שהמדע והרוח מתחילים להתממשק אט-אט. כל התפיסות האלה על ליקומים מקבילים, או זמן, איך שזמן עובד, וכל מיני רעיונות שבעבר היו שמורים לקוראי הסוד, והיו תפסים כזה פרדס חנאים כאלה, מקבלים גם תוקף מדעי אט-אט. אז יש פה תהליך חיובי. ואז כאן מישהו אמרה לי, כן, אבל זה שיש עכשיו כל ילדה שנייה מורה ליוגה, מוזיל את היוגה. ואני אומר, אוקיי, זה נכון שיש איזשהו תהליך, סימפטומים שלילי של תהליך חיובי, אבל העובדה שיוגה נהיה דבר מיינסטרימי, מגניב, אפילו סקסי, בעיניי זה דבר חיובי, תהליך חיובי. זאת אומרת, זה מעיד פה על איזושהי התפתחות תודעתית שלנו כאנושות.
אם אני הייתי שמה את זה בשפה שלי, אתה אומר, מה שחיובי פה זה ההתעוררות, זה הרצון של אנשים אחרת. את זה אני מאוד מאוד מסכימה איתך. אבל כשאתה אומר לי, יוגה נייד משהו מאוד שכיח, אני אגיד, כן, אבל מלא אנשים עושים יוגה כפעילות ספורטיבית. והרבה פעמים כשאני מנסה להגיד משהו בעולם, זה לא רק קורה מעכשיו. זה קורה גם בעצם מכל החודשים, כבר אני אומרת אפילו כמה שנים האחרונות. הרבה פעמים אנשים קצת מבלבלים שם, כי בן אדם יגיד, יש בי כעס. אבל האמת, אין בך כעס, אתה כועס. ויש איזה דרך לפעמים שאנחנו קצת טועים בשימוש בה. זאת הכוונה שלי, אבל אתה בא ואומר, ואני מסכימה לגמרי, איזה כיף שיש יותר ויותר מורים ליוגה, כי איזה כיף שיותר אנשים מתעוררים לצורך הזה.
נכון. נכון? אז מה שאני מזהה, זה שני דברים מקבילים. הראשון זה, באמת המון אנשים מדברים מושגים שהם לרגעים שגויים בפרשנות שלהם. אבל מלכתחילה, למה נראית המושגים האלה? זאת אומרת, למה מלכתחילה השיח על זה, על האני הפנימי, על הילד הפנימי, כל מיני שיח שנכון שהוא חורג לעתים מהמקור שלו, אבל הוא עדיין קיים. למה? אז אני טוען שזה נובע מאיזשהו צורך עמוק, שאנחנו בכלל לא מודעים אליו, שהוא חלק מאותה גדילה כאנושות. אז הרבה אנשים לא מבינים עד הסוף מה זה אומר, גם אני. זאת אומרת, אני לא טוען לומר שאני מבין. אבל יש המון תשובות שנמצאות דווקא בספרות העתיקה יותר לדברים האלה. ואמרת פה דבר הוא נורא חשוב בעיניי. אמרת, זה לא שיש בך כעס, אתה כועס. דווקא אני גורס הפוך. ואני אומר, אנחנו מתחילים היום להבין שאין באמת קשר מוחלט בין מה שאנחנו מרגישים לבין המציאות. על פי רוב לפחות. עכשיו, יש בזה שתי היבטים. יש את ההיבט הגוונטי, שתכף נדבר עליו, זה בפסיכולוגי. בפסיכולוגיה זה נורא פשוט להבין את זה. אם אני, סך החיוותים שלי מגילי 1 עד 8, נכון? כל פסיכולוג, פסיכיאטר, יסכים על זה. אז זה אומר שיש רגשות שהתרגלתי להרגיש.
אמת.
במילים אחרות, אמת. פה יותר קשות, יש כימיקלים שהתרגלתי להפריש, או במילים יותר קשות, יש כימיקלים שאני מכור אליהם.
חד וחלק.
אוקיי.
דרך אגב, אז... קוראים לזה נוירוזה.
נכון.
אוקיי? אני רוצה להגיד את זה, אוקיי? אתה אומר, 1-8, פרויד מדבר עד גיל 2, בנינו מנגנוני הגנה שנשחזר אותם אחר בדיוק, כך כל החיים.
בדיוק. עכשיו, עם השנים, ככל שנשחזר, 5 שנים, 6 שנים, 7 שנים, 10 שנים, הפרשנו אותו כימיקל, עשינו שתי פעולות בעייתיות. הראשונה היא דפוס המחשבה. דפוס המחשבה שלנו למד לזהות אירועים או לפרש אותם כשליליים, מה שיצר גם אירוע שלילי עודף. הדבר השני, זה העובדה שאנחנו הופכים להיות, וזו לא מטאפורה ולא דימוי, מכורים לאותם כימיקלים.
אמת.
אחד הדברים שאני עושה בקליניקה, הראשונים, זאת אומרת, בחודש הראשון, אני קורא לזה, זה נורא לא טיפולי הביטוי הזה, אבל גמילה מרגשות. ממש כך. שזה בעצם איזושהי טכניקה של לנתק את הקשר השגוי בין המציאות לבין מה שאני מרגיש. כי אם אני קם כועס בבוקר, באופן הגיוני, אני חייב לייצר לעצמי הלימה המציאות.
בול.
חייב.
בול.
אז אני אמצא את הבת זוג שלי שהצבנה אותי, או בדרך כלל זה גם, אני רואה את זה המון בקליניקה, אנשים נשואים, הם קודם כל משליחים את זה על הנישואים.
נכון.
כי זה הנדבך הכי משמעותי בחייהם, שהם יכולים כביכול לשנות. אז אנחנו בשם מייצרים הלימה שגויה, ובעצם היצירת ההלימה השגויה, הם יוצרים מציאות.
אני רוצה רגע עוד יותר להדגיש, כי זה מאוד חשוב מה שאתה אומר, ולא בטוח שכולם מבינים את זה בשמיעה הראשונה. כי במילים אחרות, כשאני כבר מכור לסט רגשות מסוים, וזה לא משנה, תקשיבו, אם זה בדידות, אם זה קנאה, אם זה קיבוץ מאוד גדול, כי כל הרגשות האלה והתחושות האלה, יש להם מקור של קיבוץ. אין לי ברירה אלא להפוך את המציאות שלי לכזאת. זאת אומרת שמאחר ואחד חוקי היקום שקיימים, הבריאה, זה שאני אמשוך עוד מאותה אנרגיה, אז אם אני מיד כועסת, בדרך אגב, בשביל שאני אכעס, אני רק צריכה לחמם את עצמי מבפנים על מישהו. המישהו בכלל לא רלוונטי. אתם יודעים מה זה שאנשים, נכון, מקשיבים
במקלחת,
ופתאום
חושבים, ברור. כי אתה רב עם מישהו במקלחת.
שאנחנו מתחילים להיאבק עם בן אדם בראש שלנו, אנחנו בכלל לא צריכים אותו. ומהמקום הזה, אין לנו ברירה אחר כך, אלא שהמציאות תוכיח את זה.
ממש כך. עכשיו, לי תמיד חשוב לומר, יש שני רבדים שבהם אני הולך. הראשון זה רוח הקוקוריקו, שזה אני אומר, אתם יכולים לא להסכים, אתם יכולים להתווכח איתי על זה, זה משהו שאני מאמין בו. והשני הוא פסיכולוגי שנורא קל להסביר אותו. אז בפסיכולוגי, ברגע שאני פועל מתוך איזשהו רגש נמוך ומייצר אני מה המציאות, מן הסתם, באופן הגיוני, רציונלי, כאילו המציאות מגיבה אליי, אנשים יגיבו באותה צורה. ברובד הגוונתי, כמו שאתה אומרת, חוקי היקום, אז ברגע שאני שולח, ואנחנו יודעים היום, וזה מדיד, כן? חשוב לי לומר, זה מדיד. אני יודע למדוד איזה תדר הגוף שלי מוציא, כשאני מרגיש רגש מסוים. זה מדהים לחלוטין. אז אנחנו גם יודעים שגלים מדברים. זה גם ניסוי שקל לעשות. ככה את מכירת הטינג האלה? יש כאלה בתדרים שונים?
תגיד, תספר לכל מי ש...
אז יש משולש, נכון? שיש לו נגיד G או C, שזה גם תדרים וגם אקורדים. וברגע שאתה נותן ב-C, אז הוא יפגע גם ב-C הבא.
נכון.
שניים שהם C, אתה נותן אחד, הצליל, הגל של הצליל, יתחבר ל-C הבא. זה פועל אותו דבר בדיוק עם הרגשות. אנחנו ממש ממגנטים לחיינו את הסבל שאנחנו חווים. אני כל חיי, ואני אומר את זה בלב שלם, חייתי בסבל. סבל אבל איום ונורא. ואני צריך לומר בכנות, העולם טוב אליי. באמת, בלי עין הרע, לא יודע מי יושב שאני מעלה ודואג לי, אבל מישהו דואג לי. אני נהיה רב מחר בגיל נורא נורא צעיר, בגיל 22. אחד הסוכים המוכרים בישראל, אני חושב שאני מפזר על עצמי, אבל זו האמת. הצלחה מסחררת. אני באמת מקשים כל חלום שאי פעם היה לי. ובגיל 25, אני עובר גמילה מאלכוהול. כאילו, יש שם משהו שהוא מאוד מאוד... זה הרגיש לי רכוב, סליחה, המילה הקשה.
איך אתה מגיע לזה?
לי זה הרגיש ש...
איך אתה מגיע לזה במובן גם, אם אתה יכול כמה מילים כן לספר, למי שלא מכיר, גם אני לא, איך אתה מבין בכלל שאתה מכור, ואיך אתה אומר, אני הולך לעשות עם זה משהו?
הייתי המון שנים בחיי הלילה. כתוצר של שחרור מהצבא המוקדם, שלא היה אמור להיות, קורצינים שהתבטל, דיכאון נורא עמוק, חלום חיי היה להיות הרמטכ"ל המרוקאי הראשון. הייתי פנימייה צבאית מגיל 14, אני עם נשק בידיים מגיל 15, כאילו, עברתי חיים משונים בהיבט הזה. ואז אני משתחרר מהצבא, ואני באמת, אבל בכנות, לא מבין את החיים. כאילו, מסוג האנשים שאתה אומר להם, מה לעשות, אחי, זה החיים, באמת מופתע, אני באמת לא ידעתי. אני מגיל 14 על מדהים, לא הייתי בעולם החיצוני.
מדהים, למה מגיל 14? מה? כאילו, איך...
פנימיה צבאית.
פנימיה
צבאית, דתית אגב, זה גם ישיבה. אז זה גם הולך ביחד עם עוד כל מיני פרדיגמות שהן קצת סוגרות.
אוקיי.
ואני יוצא לאיזשהו חיפוש לא מוגדר, ולא פילוסופי אפילו. אני שואל אנשים שאלה באמת נורא פשוטה, למה אתה קם בבוקר? לא ברובד הפילוסופי, ממש, למה אתה קם בבוקר?
כאילו ברמה של חקירה, אתה אומר משהו מושך אותי לשאול ולהתעניין באנשים, לשמוע תשובות?
ברמה שאני משתחרר מהצבא, ואני מרגיש שאין לי טעם על החיים, וזה אובדני כמו שזה נשמע. באמת. ואני פוגש אנשים בשביל ישראל, וזה מגוון רחב, זה מנעד של מי היפים ועד רוחי דין, כל מיני הזיות, ואני שואל אותם שאלות, והם עונים לי תשובות, ואת כל זה אני מתעד אז לפייסבוק. בלי איזושהי כוונה מובהקת. וזה נורא הצליח, הדיאלוגים האלה. כי זה היה הרבה אנשים, השאלות שהצפתי והרעיונות ששאלתי. ולימים זה נהיה הספר הראשון. והוא כל כך הצליח, ואני מדבר על אלפי קעקועים מהספרים. אני מדבר על גברים שחרטו עליהם טקסטים. על להיות רב מחר, שזה... באותה תקופה אני גר באיזה מושב בצפון, אני לא מקושר לאף אדם שהוא מתעשייה או לא יודע מה. זה היה נורא הזוי. ואני עובר לתל אביב, ואני אתכה מסחרת, ההרצאות מפוצצות. אבל אני קולט שמשהו בכל ערב הזה, אני לא מסוגל להישאר בבית. וגם שום דבר לא באמת מספק אותי. אני יורד מהרצאה באמת נורא גדולה, בגיל נורא צעיר, וישר הולך לבר. והולך לבר ושוטה, וגם שאתה שוטה, זה לא איזה תחולה כדי של, אך, איזה יום טוב היה לי. אני הסקתי הסימונים היום של ניצחונות. לא, זה חוויה כזאת של למה אני לא סופג את זה. אתה תרגיש לי כמו אדם שלא יכול לספוג ברזל. אתה יכול לקחת כמה ברזל שהוא רוצה, והוא לא יכול לספוג, זה לא יעזור. אז הרגיש לי ככה עם ערך עצמי. אני יכול לאסוף כמה ניצחונות שאני רוצה, וזה לא יספג. זה עצב כל כך עמוק, ואני לא מגזים, שזה לעמוד מול מראה, ואני הולך להגיד מילים קשות רגע, זה רצון לתלוש את הפנים של עצמך מעצמך. זה שנאה עצמית באמת תהומית, וגם אין הסיבה מספיק טובה. ככה חשבתי. היה איזשהו שלב של התקפי חרדה שכבר, האחרון שבהם היה בהשקת הספר השני. סגרתי מקום בתל אביב ל-250 איש, והגיעו מעל 800. והיה תור בכל רוטשילד, חתימות על הספרים, ואני בשירותים של אותו בר, ומקיא את חיי, מהתקף חרדה, ולא נושם, ואחותי ריבה לעזור לי, ו... ושם אמרתי, כאילו, אני, זה לא אני, זה לא החיים שאני רוצה, וזה לא, אני לא מאמין שהגעתי למצב הזה. תבינה, כאילו, זה כל כך חלש. ואז אני עוזב את תל אביב, חוזר את המושב בצפון, נסגר בבית, ועובר גמילה לבד, כאילו, מהכל.
וואו.
ובראש ובראשונה מהכתיבה.
וואו.
ופסמתי על איזשהו טקסט כעוס. יצאתי על הקוראים שלי. שאמרתי להם, אני לא חושב שזה, שאתם שווים את זה. לא, לא, אתם לא שווים את זה. הפידבק המחורבן הזה שלכם לא שווה לי את מה שאני עובר עם עצמי. ואז הייתי אקט נורא קשה של שריפת ספר. כאילו, היה קליפ לספר השני, ושרפתי ספר שלי. קהל נורא נורא כעס, ויצר לי ממש בלגן בחיים פתאום, ולא הבנתי מה האמת הזאת שלי שדיברנו עליה, איזה אמת יש לי, אין לי שום אמת. אני בז לכל מה שאני בעצמי עשיתי. היה שם תקופה לא פשוטה, ואת כל הזמן אני מנסה להבין, אבל למה? 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 כאילו, ברוך השם, קיבלתי באמת הכל.
נכון, אבל רגע, מה שאני שומעת אותך אומר עד עכשיו, מעין, בשיא ההצלחה שלי, כשאני בשירותים וכמויות של אנשים מגיעים לשמוע אותי,
חכי לחתימה,
שם, שם הפער המטורף של הבחוץ והתהילה והפרסום, לעומת מה שקורה אצלי, הכי בפנים.
אמר דבר מדהים עכשיו, הפער. החרדה זה, בלי ספק, כנראה המחלה של המאה ה-21, אולי לצד בדידות, ובדרך כלל נבואות ביחד. וזה כמובן השאלה שעולה הכי הרבה באינסטגרם שלי, בקליניקה, ואני אוהב להסביר חרדה בצורה הבאה. אמרת זה נכון. חרדה, במובן מסוים, זה חוסר אלימה בין הבפנים לבין הבחוץ. כי איך זה עובד? מה הוא רגש? אז העיניים שלי מזהות משהו, מפרישות כימיקל בגוף, נקד בקולטנים, ואני חווה חוויה, תחושה וכו'. זה פשוט לנו. אלא שפה יש עוד שלב שקורה, ואותו אנחנו מפספסים. אחרי שהכימיקל הופרה, שחווינו חוויה או תחושה, הגוף מחזיר מסר למוח ואומר לו, אני מרגיש כשם שאתה חושב. חשוב, אני מרגיש כשם שאתה חושב. מה קורה כשהוא לא מרגיש כמו שהגוף חושב? כלומר, הגוף מרגיש חוויה, אבל הראש אומר לו, אבל זה לא מה שאני רואה. ראיה לזה, אפשר למצוא, בהכי נפוץ. זה אנשים שקמים באמצע הלילה, וחווים חרדה, כלומר, הגוף שלה נמצא בסכנה אמיתית, כאילו יש בחדר אריה.
הגוף חש איום.
נכון.
נכון.
אותה מערכת שאחרית על זה, אני מתחסת לפעולה, נכון, נכון, אנחנו לא נעריך בזה, נכון. אבל קורה שורת פעולות, קורות שורת פעולות, שהן תוצר של הגוף מרגיש בסכנה. אבל הראש אומר לו, אתה לא בסכנה, העיניים רואות החדר, יש חוסר אלימה, זו חרדה. בפשוט. חרדה זה שהחלק האחרון הזה מתבטל. שהגוף אומר למוח, אין פה אלימה, ואז נוצרת חרדה. ואני שואל את השאלה, מה הייתה חוסר האלימה שם?
אני חושבת שהמצב שאתה מדבר, אוקיי, אני מגדירה אחרת, אבל אני יכולה להגיד שדווקא המצב שאתה מדבר, זה בעצם הבוחן הזה, שבן אדם יכול לעשות לעצמו, אתה כבר בשלב מתקדם, כי אני אומרת שכשאנחנו מגיעים למצב שאנחנו אומרים, רגע, במציאות עכשיו הגוף שלי חווה איום, אבל אין שום דבר חיצוני שמאיים עליי, אנחנו כבר מתקדמים.
בדיוק. וזה בדיוק הניתוק בין מה שאני חווה לבין המציאות. להפסיק לחפש על מה המציאות או להשליך על המציאות דברים. וזה הרגע שבו אני מתחיל לעבור, עוד לא תהליך משמעותי, אבל תהליך של להתחיל להבין שבאו שלא בסדר. הדבר הראשון שאני עושה זה, בתוך הגמילה הזו, זה להתחיל להתעמת עם זיכרונות קשים שיש לי. אחד מהם זה העובדה שאני בן לאבא אלום קרב, שעבר חיים לא פשוטים, לשון המעטה. הוא לא היה מודע גם למה שהוא עבר כשהייתי צעיר יותר, וזה צרב אצלי המון זיכרונות.
הוא לא מודע לזה שהוא טראומטי?
היום
שאת...
כן.
היום כן, אבל אתה אומר דאז לא.
דאז לא. כמובן גם אנחנו
זאת אומרת, לא. אם הוא לא מודע, אז גם לא מדברים על זה
נכון,
בבית.
נכון, בדיוק. גם לא מבינים את זה. לא מבינים מה מוביל אותו להתנהגויות האלה. עכשיו, זה יוצר עבור ילד, אני מבין את זה, אני קורא לזה שמות קרקע. ילד שאין לו משהו להיחס בו. עכשיו, אני באמת לא מאשים את אבא. אני חושב שלא הייתה לו דרך אחרת להתמודד, הוא גם לא ידע, ובטח לא את אמא, ואני מאוד אוהב ומעריך אותם. אבל כולנו עושים טעויות בדרך, וכחלק מהם זה היו ההשלכות. ובאותה תקופה אני מתחיל, אני קודם כל מבין שמשהו לא בסדר. ואמרנו, שאם אני נמצא בשירותים ואני בשיא הצלחה שלי ויש חוסר אלימה, זה מעיד שאני לא חווה את עצמי כמצליח. נכון? בראש ובראשונה. ואז נפל לי איזשהו הסימון שאני לא מאמין לעצמי, בראש ובראשונה, אבל גם אין לי שום דבר להתעמך בו כדי לומר, הסקתי משהו בעולם. נכון, קצת ספרים נורא מצליחים, אבל אני איש שיווק די טוב.
כן.
רוב חיי אני איש שיווק, אני יודעת, עשיתי המון שנים, יחץ וזה. ואני נראה טוב, כן, וזה מוכר ספרים. וזה מה שאני אומר על עצמי, ואני אומר, אולי אתה השכרה של סופר, אולי פשוט אתה כאילו, אנשים אוהבים אותך, נדבר אליהם. אז הלכתי למקום שבו הכרתי את בת זוגתי לשעבר, באותה גמילה, והיא גם זרקה לי כזה, איך נקים בית מספרים? כאילו, מצליח ככל שתהיה, זה לא מקום שמנו מביאים פרנסה. ואז אני אומר לה שאני רוצה להיות מספיק חשוב כדי לשים חליפה כל בוקר. באמת, סיפור אמיתי לגמרי, מהילד שבי אמרתי את זה, וזה גם ממש תואם את אותו רגע בזמן שאתה אומר, אין לי שום מערכה עצמית, אני רוצה שאולם המבוגרים יעריך אותי סוף סוף. ובין לילה, אני אספר אפילו איך, כי זה היה מופרך, אני מגיע להיות יועץ פרלמנטרי בכנסת. החוק הראשון שאני עורך הוא חוק הלאום. אז היה, מארץ ההזיות. אני בלי בגרות, קל וחומר תואר, אני לא משפטן. זה איכשהו הצטדר, זה איכשהו קרה, ואיכשהו קיבלו אותי, ואיכשהו לפעד את החוק הזה, ואיכשהו ואיכשהו ואיכשהו. ושרשרת אירועים מוזרה, משנה לי את החיים לחלוטין. ומהגמילה לארסל בצפון במושב, אני פתאום רץ בחליפות ואוזניות, ועושה דברים נורא גדולים, וזה נהיה גם כדור שלג. משם אני עובר לדובר של חבר כנסת אחר, ושל שר, וכותב חוקים, וכותב רפורמות. ואחרי זה נהיה עיתונאי, וקורה שם איזשהו תהליך של סיחור נורא גדול, שבו אני לא עובר שום תהליך מלבד לאסוף אסימונים עבור עצמי.
אני עוצרת. איזה נראה לך? אתה לא עובר שום תהליך?
כן.
כמה אנשים, אתה חושב על דעת עצמם, מתרחקים, עושים זום אאוט, הולכים לצפון ואומרים, אני עכשיו לא נוגע באלכוהול. אתה מדבר על זה כאילו זה על הדרך. אתה יודע, זה מצחיק, אני גם שמעתי אותך, לא, במקרה, 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 במקרה. הרי אתה יודע, כנראה כמוני שמקריות אין. אתה יודע, אם הייתה מקריות, כל הנושא של טיפול, אימון, לא היה טעם בו. כי זה במילים אחרות, אם דיברנו קודם, הרגשות שאנחנו ממחזרים, הם ממש לא מקרים. הדפוסים שלנו הם ממש לא מקרים.
נכון.
מה שקרה לך קשור, אני לא אומרת שאתה תכננת את זה, אני רק מנסה להגיד שכשאתה אומר אני לא עושה שום דבר, אני חושבת שאתה בא ואומר באופן לא מודע, סי מאוד גדול. כי אני תמיד אגיד שאנשים שמתחילים להשקיע בהם, לעולם זה התעודה, זה האקו.
אני לא חולק על זה.
היקום גם מתחיל להשקיע בך. זה חשוב שישמעו את זה אנשים.
נכון,
כי,
נכון.
כי אנשים כמוך, ואנשים שהרבה פעמים מצליחים, הם באמת לא יודעים על מה לשים את האצבע, וזה בסדר.
נכון. יש לנרקיס בקטע בשיר שלה שאומרת, אם רק תעשי צעד אחד, פסיעה אחת, וגמרנו, כל העולם ירוץ לקראתך. אני לא מסכים עם הגישה הזו, אגב, מגיעה מהמשנה במקור. מבטח לי חור של מחת, אחרי חור של עולם, נכון? מאוד מסכים. תתחיל להניע אנרגיה והיקום באמת יעזור. וזה מה שקרה. הסיבה שאמרתי שלא עבדתי שם תהליך, זה כי ברובד הרגשי, הנפשי, הכל הודחק. נכנסתי ללופ של, לא יודע אם את מכירה מה זה עבודה בכנסת, אבל אני לא מגזים כשאני אומר, זה לקום בשלוש או ארבע ולחזור בשתיים הביתה. כאילו, בתקופות כאלה ארוכות מאוד, חודשים ארוכים. זה מאפשר לך להדחיק. אבל זה גם אפשר קודם כל לראות איך זה נראה כשאני חי בלי הפחדים והחרדות. מה אני מסוגל לעשות כשאין לי את כל זה. וזה כמו באופן קוסמי, היקום סדר את זה נורא טוב, כי אחרי כל הטירוף הזה, וגם בת זוגתי לשעבר הייתה נורא מפורסמת, אז גם זה היה נורא בתקשורת, והיה לזה המון שיח, וזה גם היה רעש נורא גדול. ואז נפרדנו, וזה עשה אפילו יותר רעש, ונכנסתי לאח הגדול.
אוי, רק עכשיו אני יורד לי הסימון, הבנתי.
כן.
שאני אזכרת פה שהוא, הבנתי, אוקיי.
אני נכנס לאח הגדול, ו...
עשיתי את הפודקאסט.
וואלה.
אני לא טועה. הבנתי.
שעבוד מעניינת.
אוקיי.
אז הרבה אנשים מתארים את האח הגדול כמקום שבו מאבדים את השפיות. אני לא חולק עליהם, אבל זו לא הייתה החוויה שלי. בחוויה שלי ניתנה לי הזדמנות חסרת תקדים להתנתק. ממש, להתנתק. ונכון שבמקביל מבצעים לך פעולות כירורגיות בתודעה, נכון, מהאח הגדול, אבל גם יש לך המון 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 זמן לעבד דברים עם עצמך, ואין לאן לברוח. במקרה שלי, לא רק שאין מסך, פלאפון וכולי, גם אין דף ועת לברוח אליו ולתרגם את מה שאתה מרגיש. צריך להתעמת באופן מאוד מופשט, מאוד בסיסי. אותנטי אפילו מול עצמך. ואנחנו, זה נשמע מצחיק, אנחנו לא אותנטיים מול עצמנו על פי רוב מוחלט.
אנחנו ממש לא אותנטיים.
רוב מאוד מוחלט, כן. ואני יוצא מהאח הגדול כי אני מבין. כי אני באמת מבין שכן, אני סך כל החוויות שחוויתי. ויש לי איזשהו מערך רגשי, השקפה, משקפיים כלשהם שאין שגויות. ואז מתחיל מסע מופלא שפה אני מרגיש שהתהליך המשמעותי באמת קרה. מאחרי האח הגדול ועד עכשיו ועודני שם עדיין. אבל ממש חקר עמוק, של לשים מראות לעצמך, ולבחון בכל מיני מקומות שונים ומרחבים שונים, ולימין גם להפוך לאדם שמדבר את זה, החוצה.
מרגש. אתה יודע, אני את העולם הזה, אתה יודע, היום עשינו עוד פודקאסט אחד, ובדיוק על זה גם אנחנו מדברים, על העולם הגברי דווקא. כי בתחום של התפתחות, הרבה יותר רגיל לנו לראות mm-hmm. יותר נשים. ודווקא לראות גברים שמתעוררים ושמים את המראות, אחד, לי זה נותן המון תקווה ושמחה. כי אני חושבת שזה דבר מאוד חשוב, ואפילו אם הייתי שואלת אותך, מה הסיבה לדעתך שהעולם הזה חסר יותר גברים? על מה היית שם, אוקיי?
בראש ובראשונה, הפרדיגמה המוכרת, הקלאסית, נכון? שרגישות זה דבר שהוא לא גברי. זה עדיין קיים, זאת בינינו. אני חושב אפילו אני לרגעים לוקה בזה. זה פעם ראשונה. פעם שנייה, אני חושב ש... מנחתחילה, מקום בו גדלנו, לגברים קצת יותר קשה לנהל דיאלוג מול הדמות הזו, כי יש דמות אחרת בתוכנו שרוצה משהו אחר. יש תפיסה מסוימת, ואם את רוצה להבין איפה היא נמצאת, תסתכלי על כוכבי נוער. כוכבי נוער זה נורא בולט. הם סקסיים כשהם I don't give a shit. אני לא אכפת לי את זה. אני אדיש את הדברים. זקי על מרגי, זקי על העיניים שלו, כשעושה, ואני חלילה לא מבקר אותו, כן? זו תרבות. כשהוא עושה קמפיינים, העיניים שלו על פי רוב אמרות לא אכפת לי. זה משהו שאני כדוגמה נתקשתי מאוד לעשות, כי אכפת לי. ואני חושב שזה מה שמוביל אותנו בין היתר להתרחק. אבל יש התעוררות עצומה. הקליניקה שלי, 80 ומשהו אחוז ממנה זה גברים.
איזה כיף לשמוע את זה. איזה כיף לשמוע.
ותקשיבי, אני נכנס לפרח על משהו שאני מכה על חטא עליו. עד היום, זה קרה לי השבוע, זה ממש. נכנס עליי בחור מתוק, ואני ביקשתי ממנו לספר את זה. והוא ענק. אני לא איש גדול מאוד, כן? אני בחור יחסית בינוני. הוא איש ענק, וכולו קעקועים, וזקן עבות כזה, וצלקת ככה מעל העין, רצים כסדה ביד. באמת היה נראה פחד אלוהים. אז בעלי כאילו. ותהיתי, מה איש כזה עושה אצלי? זה תהיה נורא עקומה ושגויה שאני מטיף עליה כל הזמן. וזה קרה לי, השנייה הזו.
נגיד, יש לנו מלא דעות קדומות. נכון. בוא נגיד את המציאות.
אז הוא ישב מולי, האיש המתוק הזה, והוא היה כל כך מתוק, והוא אמר לי, אני יודע מה אתה חושב, אני רואה בעיניי איתך שאתה מופתע, וזה מה שמפריע לי בעצמי. שמשהו בי לא מצליח להרגיע על הרכות הזאת, ואני אמרתי לו משהו שגרם לו רגע לפקוט, ואני אמרתי לו, אתה יודע... כמה אנחנו מפסידים בעולם הזה, כמה לא חווינו ולא ראינו ולא הרגשנו, רק משום הפרדיגמה המטופשת הזאת של איך גבר אמור להיראות. איך החיים שלי באופן אישי השתנו כשזה השתחרר ממני. אבל גם אני הזדקקתי לעזרים. כלומר, אם אני שמתי איזה המקום שבו לראשונה הייתי באמת ובתמים, ב-100% שלם עם הגבר שאני, זה היה כשהיה לי אסמכתאות גבריות חיצוניות, כמו להיות פרזנטור של מותגי אופנועים נורא יקרים כאלה ומגניבים וכבדים, ולהיות פרזנטור של דורק, שזה נורא כזה סקסי, זה סמל מין, וכל מיני תכשיטים. הייתי צריך מנוע של 700 סמק בין הרגליים כדי להרגיש מספיק גבר. אני אומר את זה בביקורת על עצמי, כן? אבל זה בסדר. זאת אומרת, זה חלק מתהליך שאנחנו עוברים מול הדמות הזו. ואני גם חושב
מול האידיאל הגברי שהיינו רגילים להחזיק.
נכון.
נכון, זה מה שאתה אומר, ואתה אומר אפילו הדוגמה על מי ש... אתה אומר, זה פעמיים. אחד, זה לראות באמת בן אדם גדול מימדים, אוקיי? והדיסוננס שיש ברגישות שבו, אבל כמה הוא מיד מסתיר את זה, וכמה הוא קלו בעצמו בתוך החיצוניות הזאת.
ממש ככה.
נכון, על זה אתה מדבר.
זה כלא. המודל הגבריות, ואני בטוח גם שיש מגביל אצל אנשים לזה, כן, אבל אני מדבר במקום שאני מכיר, מודל הגבריות הוא כלא לכל דבר, והוא מגביל אותך. הוא מגדיר לך מה מותר ואסור לך להרגיש, שבדרך כלל זה אסור. וכשאתה משחרר את הדבר הזה, כשאתה מקבל את זה, שגבריות לא קשורה לשם, יתרה מזו. אני חושב על גבריות במקום של בן זוג. עכשיו, אני חושב שיש הרבה אנשים שעדיין תופסים גבריות כאיזה I don't give a shit. כאילו, נשים לא ינהלו אותי. עכשיו, אני חוזר לישיבה ואני זוכר ששם ההגדרה הכי עוצמתית שהרב נתן לגבר, זה אדם שהאישה שלו מרגישה מלכה, במקום פשוט, אבל מלכה. כלומר, שהוא נותן לה תחושה שהיא הכי נשית וסקסית ויפה וחכמה ואינטליגנטית, ומביא לה כוס מים בכל פעם, והכוס מים הוא מוטיב שתמיד חוזר בגמרא, נביא לאישה כוס מים. אני בטוח שזה ייצב לי קצת תפיסה מהגבריות, אבל אני דווקא לא אומר, בואו נשכח את מודל הגבריות. אני אומר, בואו נדייק אותו. כי יש דברים שאני כן רוצה לשמר. כי יש משהו באריה הזה, אל מול הלוויה, שהוא נכון, הוא חשוב באנרגיה הגברית הזו. אני כן רוצה לשמר. אני לא מחפש לבטל לחלוטין את מה שמגדיר אותך כגבר. אני מחפש ליצוק לתוך הדבר הזה ערך מוסף. וזה משנה.
כמה זה יפה, כמה זה יפה. תקשיב, דבר אחד, סיפרת משהו ואני גם רוצה להגיד, כי אחד, נגיד, גברים שאני מכירה, והוא מאוד גברי, אוקיי, אני לא סתם אומרת את זה, אני לא אשכח שראיינתי אותו גם איזה פעם, ואז הוא אמר לי, את יודעת, אם אני עושה משהו, אני מיד מסתכל על הטלפון, ואני לוקח את הטלפון איתי, כדי שאם אשתי תתקשר, אני תמיד אהיה זמין. ואני זוכרת שהוא אמר את זה, ואני כזה אמרתי, וואלה, תמיד? הוא אמר, לגמרי, כי התפקיד שלי כגבר, כבן זוג, זה להיות זמין אליה, שהיא לא תצטרך אותי ואני לא אהיה שם. הסתכלתי ואמרתי, וואו.
מהמם.
והוא גם בא מיהדות, כן? בוא נגיד את זה מהמקום הזה. אז קודם כל זה דבר אחד. ושתיים, אתה אומר, עדיין זה מאוד נכון, אני רוצה גם להוסיף, שאנחנו נהיה בטבע שלנו. Mm-hmm. עכשיו, אני חושבת שכל אחד מאיתנו בא עם אנרגיה גברית ואנרגיה נשית. נכון. כל אחד, זה לא משנה בכלל, אנחנו גברים או נשים. והאיזון חייב להיות שם. ובאמת הרעיון הוא זה לא ללכת לאיבוד או לאבד את הכוח שלנו. אוקיי? כי אם לצורך העניין גבר, פה אם אנחנו ממשיכים לדבר על גברים, לא מחוברים לעוצמה שלהם, אני אגיד שזה לא טוב להם, לא טוב לבנות זוג שלהם, ולא לאף אחד. בהחלט, זאת אומרת, זה לא משרת בהחלט. פה אף אחד.
אני חושב שאני משתמש המון באנרגיה נשית. המון. כאילו, זה מה שקח לי המון שנים להיות מוכן לומר בכל רם, כן? יש בי המון אנרגיה נשית. עבורי משרת את הדברים, אבל אני גם יודע לשטוף את האנרגיה הגברית שהיא נכונה. וזה איזשהו איזון שאני רוצה לייצר.
ואפילו
אבל...
זה שאתה אומר, אני משתמש. נכון. זה לא משתמש בך.
Mm-hmm, לגמרי, okay? לגמרי. זה משאב. זה ממש משאב. הדבר שנראה לי הכי תפס אותי, זה שהמון גברים מעידים על עצמם, שהם מנוהלים על ידי רגשות. ובדרך כלל, זה כעסים. למה? למה כעס זה משהו שמשוייך על פי רוב יותר לגברים?
כן, אתה חושב שזה משוייך יותר לגברים? אני חושבת שיש גם הרבה נשים כועסות. קודם כל, אם מדברים על כעס, אז אני תמיד אגיד שכעס זה דבר מלאכותי במובן שהוא נבנה. הוא תוצאה של חנק.
נכון.
אם אנחנו נחנקים, ואנחנו לא מנהלים את החנק שלנו, אנחנו נשמע כועסים או עוינים, אין לנו ברירה אחרת.
תסכול.
אנשים את זה לא מבינים בכלל. אוקיי? ולכן הנשימה היא הכלי פה להשתמש. ואתה צודק שהמון פעמים אנשים, אני לא יודעת אם זה גברים, אני אומרת שאנשים המון פעמים לא יודעים לשים גבולות, ולא יודעים לרצות או לבקש עבור עצמם, והם זקוקים המון פעמים לרוגס הזה או לחנק, כדי להגיד די, עד פה. אוקיי?
אני מרגיש שזה תסכול. עכשיו, אני חייב לומר לך שלא סתם אני אומר שיש תורו בקרב גברים, אצלנו לפייסבוק יש המון קבוצות של גברים מדברים מיניות, יש אפילו קבוצות של גברים שעושים ביחד הסכמים כאלה, שתומכים אחד בשני בהפסקה מפורנו, כל מיני דברים שמזיקים לנו. זאת אומרת, יש התעוררות נורא גדולה בעולם הגברי, והמשותף לכולם, מה שאני לפחות מזהה, או לרובם, זה תסכול. הרבה גברים מרגישים תסכול. עכשיו, זה נובע מכמה מקומות, אבל אני חושב שמשהו קרה בדור שלנו זה המיטו. שהיא תנועה נפלאה, שבאמת אתה צריכה להיות נורא דרמטית כדי לשנות משהו נורא עתיק בחברה שלנו. מבורך לחלוטין. זה שזה מבורך לא אומר שאין איזה סימפטומים שליליים. ואחד מהם זה העובדה שגברים, ואני מניח את זה במקור ראשון, בזה באלו המילים, לא יודעים מה לעשות.
אמת.
הם אומרים, אני מתוסכל, אני לא מבין. מצד אחד מצפים ממני להיות הגבר שמתחיל ובא וזה וכאלה, אוקיי, אני מבין. מנגד, מצפים ממני לכבד ולדעת איפה הגבול עובר, אני לא יודע איפה הוא עובר. אני באמת לא יודע איפה הוא עובר. גברים מתוסכלים באמת, באמת, באמת. ואנחנו חושבים בקליניקה ומנתחים סיטואציות. מה היא אמרה, איפה הייתה היד שלה, מה היה זה? צריכים להבין, ללמוד, אבל אין פרדיגמה כזאת. אין. ואנחנו נמצאים באמת בדור שבו אני חושב שגם נשים לא יודעת להגדיר עבור הגברים איפה הגבול הזה עובר.
אני כל כך מסכימה איתך, אני קוראת לזה המון פעמים דור הבלבול. אנחנו מאוד הלכנו לאיבוד שם בדברים, כי עוד פעם במקום הקלאסי, גבר היה צייד.
נכון.
והאישה הייתה, אוקיי, זאת שניצודה. וברגע שיותר ויותר נשים היום, בטבע הדברים, גם בגלל כל השינויים שיש, הן יותר מחוברות לאנרגיה גברית, מאוד קשה לנהל זוגיות כשיש שתי אנרגיות גבריות.
נכון, מאוד.
יותר מזה, זה גם לא יעבוד לאורך זמן, נכון. וזה בטח לא ישמר על תשוקה. ואז באמת, זה מאוד נכון, אני גם עובדת עם הרבה גברים, רואים, אני לא יודע מה לעשות. עכשיו, המשפט הזה של גבר, שהוא הרבה פעמים, אני אומרת, בדור שלא משתמשים, הם באמת לא יודעים מה לעשות. ואז לצורך העניין, הם הרבה פעמים צריכים את האישה שתגיד להם מה לעשות.
נכון.
אבל כשאישה אומרת לגבר, אני כמובן עושה קצת הכללה כל הזמן מה לעשות, היא גם לא תסתכל עליו באותו אופן שהייתה רוצה להסתכל.
בדיוק. אני חושב שזה ממש בצוות הנגולת, שכשאנחנו מסתכלים רגע על במקרו, על התהליך שמיטו עשה בעולם, וההשלכות שלו, קשה נורא לשים את האצבע ולומר איפה הגבול עובר, או איך אמורי להתנהג. התשובה היחידה שאני מוצא, שנכונה בכל מקרה אפשרי, נשמע לא קשור, זו חמלה. חמלה, ואני אומר את זה במילים גדולות רגע, היא באמת בעיני הפתרון להכל.
אוקיי, ולמי שלא יודע, בוא נגיד רק חמלה.
בוא נדבר על חמלה.
כי ההגדרה שלי של חמלה זה באמת היכולת שלנו להיות בנעליים של מישהו אחר. היכולת שלנו רגע לשים את עצמנו במקומו, אוקיי? זה לא רחמים,
בדיוק.
שיהיה מאוד ברור.
אז קודם כל חמלה זה לא רחמים.
נכון.
זה לא דומה לרחמים, זה לא פועל כמו רחמים, וזה אפילו קצת רגעים מההפך מרחמים, תכף להסביר למה. אבל יש לבודהיזם הגדרה נורא יפה לחמלה. ואומרים, חמלה היא רטט הלב למראה כאב. רגע, שוב, חמלה היא רטט הלב למראה כאב.
איזה משפט יפה שמעתם?
מאוד.
רטט הלב למראה כאב.
תפיסה נורא יפה של הבודהיזם. נכון. שהיא אומרת, חמלה לא עוסקת בשמחה, חמלה לא עוסקת בעונג, חמלה עוסקת ביכולת לזהות כאב ולהרגיש אותו אצלך. נשמע נורא משונה, נכון? למה שאני רוצה להיות ער לכאבים של אחרים ולכאוב אותם? כאילו זה לא, אני לא רוצה את זה. יש לי מספיק כאב משלי. אז הדבר הזה מתחיל, אני תמיד אומר...
אחד, אם יש לך מספיק מקום לכאב שלך, אתה תהיה חומל, בוא נגיד את האמת.
בדיוק, וזה הסוד. אני לא מבקש מאף אדם לחמול על אחרים. אחי, יש לך מספיק שיט משלך, תרגז בזה, תלמד לחמול על עצמך. תלמד להסתכל במראה, לראות גבר גבר, בסדר גמור, אבל לחזור לילד שהיית ולראות ילד מתוק, 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 שרוצה רק טוב בעולם. הוא טועה, בסדר, אנחנו טועים. אנחנו נעשה את כל החיים טעויות. לא היינו מושלמים, אנחנו לא הבאנו רק טוב לעולם, עשינו גם טעויות, אבל אני יודע מה כוונותיי. זו חמלה. חמלה זה היכולת לראות את הכאב שיש בתוכי, ובאמת לחבק אותו, לא כזה קלישאה של לחבק את הכאב, אלא להכיר בעובדה, וכאן זה המשפט שהוא חשוב. זה גם מודעיזם קצת. שהכאב נמצא שם משום שאתה על כדור הארץ. זה סופר קריטי לומר את זה. כי אם אנחנו יוצאים מההנחה, ועכשיו אני אומר את זה ככה, אם אתה אדם דתי, או נוצרי, או בודהיסט, או אתאיסט, או לא משנה איפה אתה מגיע, לכל הגישות יש משהו אחד משותף, וזה שכשהגענו לעולם, התנתקנו ממשהו. מה זה המשהו הזה? היקום, התודעה, האלוקות, כל אחד איך שהוא רוצה לקרוא לזה, והכל מקובל עליי, הכל נכון בעיניי. זה אומר שבאנו לעולם מלכתחילה עם חוסר. זה אומר שאנחנו מתגעגעים למשהו. תחשבי על זה רגע. כולנו חולמים על איזשהו הוויה מושלמת, שאין בה צער וכאב. מי חווה את זה? בחברה המערבית שלי תפיסה שכולנו חולמים ומקווים להגיע לאיזשהו רגע של עושר מזוקק, נחת, שלווה כזו. עכשיו, מי חווה רגע כזה בחייו? רגע, מושלם, או תקופה מושלמת שבאמת אין בה שום דבר רע, אף אחד. אז איך אנחנו מתגעגעים למשהו שלא חווינו? איך זה יכול להיות? למה כולנו מתגעגעים או מדמיינים רגע שמעולם לא חווינו? אם תבקשים אני לדמיין מהי לידה, אני לא יכול לדמיין לידה. אם לדמיין, חס ושלום, מה זה לאבד הורה, ברוך השם, אני לא יכול לדמיין את זה, לא חוויתי את זה. איך אני יכול לדמיין מצב שבו אני איזושהי הוויה שאין בה כאב וסבל, אם מעולם לא חוויתי את זה? והתשובה היא, אני חושב, שכן חווינו את זה, אנחנו לא זוכרים. באנו לעולם והתנתקנו מאותו דבר, הוויה, שוב, יכולה להיות יקום או אלוקות או כל דבר כזה או אחר, והכל נכון בעיניי, והגענו לעולם שבו אנחנו כלואים בתוך גוף, שיש לו עצב, ויש לו צער, ויש לו כאב, ומשום כך הניסיון לחיות חיים שאין בהם כאב נדון לכישלון, הוא נדון לתסכול. הדרך היחידה, אני חושב, לחיות בחיים שבהם הכאב הוא בהרמוניה, והוא יודע לשרת אותנו, זה לקבל שהוא נמצא שם ולא להילחם בו, וזו חמלה. עכשיו, אף רגש, אמרת מאוד נכון, אם אדם מוצא חמלה כלפי עצמו, הוא ימצא כלפי העולם. אף רגש לא מתקיים one side. בוא נחשב את זה באופן נורא הגיוני, כן? אדם שהולך ברחוב או בעבודה ויש לו כעסים כלפי האנשים, הוא אדם שיש לו כעסים פנימיים באופן הגיוני. אדם ביקורתי כלפי האנשים, הוא מן הסתם אדם ביקורתי כלפי עצמו, וכן הלאה.
אדם שקשה מול עצמו, לעולם יביא את הקושי הזה מול אנשים אחרים. ואני שומעת אותך אומר פה דברים שאני חייבת לחזור עליהם, כדי שאנשים יבינו יותר. אתה בא ואומר, תקשיבי, מלכתחילה, כל המקום הרי התפיסה הרוחנית באה ואומרת, אני אגיד את זה קצת בשפה שלי, לא המצאתי את זה כמובן, אבל אני אבוא ואגיד שאנחנו המודעות, אנחנו יש בתוכנו נשמה, אבל הנשמה הזאת, אוקיי, כשהיא מה שנקרא בחרה לבוא לפה, היא משתמשת בגוף הפיזי. הגוף הפיזי הוא חומר, וחומר הוא תמיד מתקלה, ולכן לעולם המסע חיים הזה, בין אם זה 50 או 90 שנה לצורך העניין, במסע חיים אנחנו חייבים לפגוש כאב וכאבים. אנחנו נהיה חייבים לפגוש אובדן. כי זה חלק. כי כל בן אדם שנולד וכל בן אדם שיוולד יהיה חייב לפגוש את זה. ולמרות זאת, אתה אומר, אנחנו תמיד מופתעים. או משהו בנו, כאילו בתפיסה המוטעת, הכל אמור להיות לנו סבבה.
בדיוק.
הציפייה היא כביכול בכלל לא ריאליסטית במובן הזה. נכון?
הייתי פרסום מהיר אוף חיים. הייתי מצד פרסום, הייתי קופירייטר. הנחת היסוד של פרסום היא ליצור אשליה של עושר. באופן לא מודע, כן, אם תקנה את זה תהיה מאושר, אם תקנה את זה יהיה לך טוב יותר, אם תקנה את השעון הזה תהיה עם בר רפאלי, כל מיני רעיונות נורא מטופשים, שכל גבר יודע לומר, כן, מטופש, גם אישה כמובן יודעת לומר את זה, זה מטופש, אבל זה עדיין עובד עלינו.
לגמרי,
גם כתבו את זה.
לגמרי, אנחנו כל כך לא הגיוניים לכאורה. זה בדיוק מה שאתה אומר, אנחנו כל כך מקבלים החלטות רגשיות, לא סתם השתמשת, אמרת את זה קודם, ומאוד לא הגיוניות, כי אחרת, מי באמת מאמין לכל הסליחה השטויות האלה שמוכרים לנו?
נכון.
וכמו ענקים, אנחנו עושים את זה.
ומתוך ההנחה הזו, שכל רגש שמתקיים פנימה גם מתקיים החוצה, אני אומר, חמלה היא באמת הפתרון להכל. ואני כאילו גם מגזים ואומר לרפורמה המשפטית, לקרע בעם, לקרע הפנימי שכל אדם חווה, לכאב שהפך להיות מנת חלקם של רוב תושבי כדור הארץ, לחרדות, סטטיסטית, 95% מאוכלוסיית העולם המערבי חווה חרדות, 83% מאוכלוסיית העולם המערבי לוקחת כדורים פסיכיאטריים, זה לא הגיוני.
בעולם שכביכול היינו אמורים להיות במצב הכי
בדיוק,
טוב.
בדיוק, שקפצת תודעתית.
לגמרי.
אנחנו אנושות שמאוזנת על כימיקלים. זה, אמת. זה לא איזה רעיון שאני ממציא, כן? זה נתונים, זה מספרים. ואתה אומר, רגע, מה גורם לאנשים להיות כל כך קשים עם עצמם עד שהם לא יכולים לחיות בלי איזון חיצוני של כימיקלים? ואני לא מתנסה מעליהם, אני מכיר את החוויה
לא,
הזו.
לא, במילים אחרות. איך יכול להיות שיש בנו כל כך הרבה כאב שאנחנו מנסים להשתיק? כי אתה יודע, גם כשדיברת קודם על האלכוהול, אז אני שמעתי אותך, אתה דיברת על עצב, אבל זה הרי כאבים שאנחנו באמת מנסים להשתיק אותם.
בדיוק.
ואנחנו מוכנים שנים על גבי שנים לחיות ככה, וזה לא משנה אם זה אלכוהול, או אוכל, או פורנו באמת, או שליטה. ההתנהלויות שלנו, אנחנו מכורים אליהם. לשלוט בכל דבר, כשאנחנו מבינים בהיגיון שאנחנו לא יכולים לשלוט בשום דבר. אנחנו לא יכולים.
בדיוק. וחמלה אומרת דבר נורא פשוט. היא אומרת מה שאתם כבר יודעים. הרי למישהו יש ספק שיש אדם שלא כואב לו. למישהו יש ספק שיש פה שלוש נשים נפלאות בחדר שהן לא כואב להן, שאין להן קידבק על הגב שהן יכולות אותו ברחוב. ברור שברור לנו את זה. כולם יודעים את זה. אבל משום מה, ברגע שבו אנחנו נאלצים לקבל או לראות את זה, אנחנו שוכחים. יש סיפור שאני אספר תמיד בפודקאסטים, סליחה שאני אביא אותו גם לכאן, אבל נורא נכון. הקליניקה שנמצאת במגדלי אלון בתל אביב. מגדלי אלון זה מרכז תל אביב, מרכז כזה של הייטק, אתה יודע, כאילו, קצת ההגדרה הקלאסית של הניקור התל אביבי, בחוויה שלי, צריך לומר. ואני מגיע מהצפון, החם, העוטף, המושב, זה חוויה שקשה לי, תל אביב. כלומר, שאני מגיע לשם, אני מרגיש קצת כזה, אני מפוחד מעט. אני מרגיש שאין לי מקום לעשות מה שאני רוצה, ואין מי שיעזור לי תמיד, וזו החוויה. ולפני משהו כמו חודשיים עברתי ניתוח ברגל, והייתי צורת עם קביים לכמה זמן. ואני ככה מגיע עם האוטו לשם, ומישהו בא לחניה, וכמעט הוא קח את החניה, ואנחנו מתחילים לריב, וזה, ומתחיל לצעוק עליי. ואני מבין כאילו שיש שם איזשהו אירוע כבר שנהיה בועחה אלים, אומר לו, אחי, סליחה, הכל טוב, וזה, סוגר את החלון, הוא בא, הבא אליי, מסתכל. ואז הוא רואה את הקביים. ובין רגע הוא התהפך. אמר לי, אחי, סליחה, וואי, סליחה, אני מתנצל, סליחה. עכשיו, לא רק זה, אני יוצא מהאוטו, ופותחים את הדלת, ומגיע לארומה. ומי שמגישה לי, ואין מלצריות בארומה, ועולה למעלה לקליניקה, ובמזכירות מישהי באה והביאה לי, עזרה לי כזה, והביאה לי מים לשם. העולם היה אחר. אני חוויתי עולם אחר באותו יום. מה השתנה? אותו בחור שראה את הקביים, בואי, ביני לבינך, כן, לא כאב לי יותר מיום רגיל. באמת שלא. טיפה יותר הזעתי אולי. בסדר, קטן קביים. אבל לא כאב לי יותר מיום רגיל. ההבדל היחיד הוא מה? שהוא ראה את הכאב. איך זה שינה? לא, אז בשנייה את איך שהוא התייחס כלפיי, את איך שהוא חווה אותי.
אתה יודע שאני כמובן אחזיר את זה אליך, כי זה העולם שבו אני בא וגם אתה. בסוף זה בתודעה שלך. משהו בתודעה שלך מול עצמך הסכים לקבל שם ולחמול יותר ולהכיל את המקום שלך. ואז ההשתקפות של זה, זה שגם אנשים, אתה אומר נכון, פה מה שיפעיל אותם זה משהו החיצוני הזה, הקביים. אוקיי? אבל אני שומעת גם במקום הזה שאלמלא אתה היית עובר דרך. אז אמרת, לא נרפאתי. תמיד אני מצפה שאחרי כל ספר, זהו. כי ריפוי זה תהליך. וכל פעם נוגעים בעוד חתיכה ובעוד חתיכה. אבל ככל שאצלנו בתודעה משתנים דברים, זה מה שהמציאות החיצונית תקרין.
העולם מגיב לזה. בדיוק. בוא נדבר רגע על מה זה הכאב והחמלה הזו, וברמת הפרקטי. אז בוא נדמיין שיש אדם הולך ברחוב ורואה הומלס, שכוב על הרצפה, לא מראה נעים. והוא ככה מסתכל וזה מגעיל אותו, אולי יש כאן איזושהי מחלה, פצעים, לא יודע מה, אז הוא בועט בהומלס. בועט בו והולך הביתה.
יותר מזה, הוא בדרך כלל גם ילך ולא יראה בכלל. אני בכוונה מדגישה את זה. כי רוב האנשים גם לא יראו בכלל, ואם הם יראו בזווית העין, בדיוק, הם ימשיכו ללכת.
אז הוא נתן לו בעיטה. כן, אני מסכים. במקרה הזה, הוא באמת אמר, ממש הגיל אותו, נורא הצבן אותו. הוא נתן לו בעיטה, והלך הביתה. אחריו הגיע עוד מישהו וראה את ההומלס, וגם לא כאב לראות את ההומלס, אבל כאב מסוג אחר. לא כאב מסוג, כאב מסוג חמלה, כאב מסוג אמפתיה. אז הוא הלך וקנה לו כריך, וקוס מים, והלך הביתה. שניהם הגיעו הביתה. אני חושב שאפשר לומר בזהירות, ששניהם חוו כאב כשהם הגיעו הביתה. כי הראשון חווה כאב על איך שהוא התנהג. אף אדם לא חי בשלום אחרי שהוא בעט באומלס והמשיך ללכת, בסדר? כי איך הוא בא לעשות לא מפלצות, הוא הגיע הביתה וחווה איזשהו כאב. השני גם הגיע הביתה, וחווה איזשהו כאב, כי הוא נזכר באדם הזה שם, שהוא לא יכול לעזור לו יותר מזה, הוא לא יכול לתת לו בית, לצערו. זה כואב לדעת שיש אדם כזה. עשיתי מה שיכולתי ועדיין כואב לי. שניהם חוו כאב, אבל הכאב של הראשון הוא כאב שכנראה יתורגם בשלב מסוים לאשמה או הלקאה. ואשמה או הלקאה לא מרפאים, הם מייצרים לופ. מאשמה והלקאה אתה לא צומח, אתה רק מצדיק התנהגויות וחוזר עליהם שוב ושוב, עד שאתה יוצר דמות בעיני עצמך שאין לה חלופה אחרת בהתנהגויות שלה. והשני, חווה כאב שממנו יגדל.
אמת, בול, בול.
וזה ההבדל.
בול. ואם הייתי עוד יותר, כי אתה רואה שיש לי נטייה, אבל זה באמת חשוב, כי אני חושבת שיש פה פנינים, ואני חושבת שאם אנשים שומעים את זה, באמת חשוב שהם יבינו, כי ההדחקה, הביתה הזאת הדחקה, זה בעצם, ההומלס מייצג משהו, אוקיי? שאני לא יכול לשאת אותו גם בעצמי. אוקיי? לפעמים זה החלק הקורבני והחלק המסכן, והרי אנחנו שופטים דברים. עכשיו, אם אני נותנת ביתה, או במילים אחרות, אם אני מדחיקה, אוקיי? אני לא חושבת שהוא יגיע הביתה והוא יחוש את הכאב. כי בשנייה שהוא, הוא, הוא, זה רק מה שנקרא, ירצה לצאת, אתה יודע לאן הוא הלך? להתמכרות. זה מה שאני רוצה להגיד.
כי זה גדול מנסו.
בדיוק. בדיוק. כי אם זה לא היה גדול מנסו, הוא לא היה צריך לבעוט בזה. אבל אתה מאוד מדויק פה, כי אתה בא ואומר, אבל הבן אדם השני שהלך והגיש לו סנדוויץ' והסכים רגע להיות עם הכאב, הוא לוקח את הכאב הזה למקום ענק של צמיחה וגדילה. ואני תמיד באה ואומרת, אנשים נורא מפחדים מכאבים, אבל אם הם היו רואים מה קורה להם בזכות זה, או כמה אלה הרגעים שהופכים אותנו לחזקים יותר, או אותו בן אדם גם שלאותו רגע יש לו גם את המחשבה, אני לא יודעת אם לך זה קורה, אבל לי זה כן. אני סיפרתי את זה כשהייתי בקורס מאמנים לא מזמן, שגם נסעתי פה בתל אביב באיזה צומת, וראיתי הומלס, ויש את, במקומות קבועים את ההומלסים. ונורא נלחצתי, כי לפעמים הם ממש הולכים בתוך המכוניות, וכל שנייה זה נראה כאילו הם הולכים להידרס. ואמרתי, יו, אני רוצה רגע להתקשר לעירייה, ולמרות זאת המשכתי לנסוע. התירוץ היה שהייתי בדרך לקורס מאמנים, שאני מאחרת, אבל נשארתי עם הקריאה הזאת פה שומעת, אבל רגע, יכולתי להתקשר, או יכולתי לעצור. ואני חושבת שהכוחות האלה, הם כל הזמן נמצאים.
אני רוצה להציע לך מחשבה למה לא התקשרת, ואיך לפתור את זה.
יאללה.
אדם הולך ברחוב ולועס מסטיק. הולך, 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 הולך. ואז ככה, אתה מצאת אותו אחורה, ממשיך הולך, ואתה נעצר. מרגיש לה בנוח עם זה, שזרק על הרצפה מסטיק, נכון? כי זה לא דבר יפה לעשות. ואז הוא נעצר ותוהה, וזה קורה, זה שבריר שנייה, כן? שהוא תוהה האם לחזור להרים את המסטיק או לא. מה שקורה באותו רגע, לכולנו, באופן כמעט די גורף, אני חושב, הוא לא שואל את עצמו האם נכון להרים את המסטיק. הוא שואל את עצמו האם נכון לי להרים את המסטיק. מה עכשיו על זה שנייה? אתה לא שואל מה הדבר הנכון, על פי רוב, מה הדבר הנכון לעשות, אלא בהתאם למי שאני. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, רק אתמול זרקתי מהחלון לטיפה של ארטיק, ואתמול אמרתי לה, הוא ככה, וצעקתי על אמא, עכשיו המסטיק נטי אפיפיור, יאללה, נו, כזה. כשבעצם תחשבי על זה רגע. כשאני שואל בן אדם מי אתה, הוא עונה לי איפה הוא למד, מה הוא עשה, מי ההורים שלו, איפה הוא גדל. כלומר, כל מיני דברים שהם נכונים, אבל הם לא הוא, הם מה שהוא עבר או חווה.
או מה שמגדיר אותו.
בדיוק. אנחנו נוטים להגדיר את עצמנו באמצעות העבר שלנו, וזה כנראה הדבר הכי שגוי שאפשר לעשות, משום הסיבה הנורא פשוטה. אם אתה מגדיר את עצמך באמצעות הטעויות שלך, הן לא טעויות. כשל לוגי נורא פשוט. אם זו טעות, זה לא מגדיר. אם זה מגדיר, זו לא טעות. אז בוא תחליט שזו טעות, ואז אם אני פועל בתאין למי שהייתי, אני לא יכול לצמוח ולגדול. אם אני נצמד לאדם שהייתי בעבר, אני בהכרח לא אגדל. לוגי, פשוט.
זאת אומרת, אם אני אחזור לתחילת השיחה, שאמרת, אנחנו לא יודעים להטיל ספק, אתה בא ואומר, אנחנו נמשיך לקבע את הדברים.
אני אומר, זה יותר קיצוני. תגמלו מעצמכם. כי אם אתם תקבלו החלטה בהתאם לשאלה הבאה, לא מי אני, אלא מי אני רוצה להיות כפשוטו. אם אותו אדם שלא ירים את המסטיק יעצור ויאמר, האדם שאני רוצה להיות, עזוב שנייה מה אתמול עשיתי. מי שאני רוצה להיות, אמור להרים את המסטיק, התשובה היא כן, ברור לי שאני מרים אותו. מי שאני רוצה להיות, מתקשר לעירייה, ברור, ברור לי שמתקשר לעירייה. כלומר, אם כל החלטה שאני אקבל בחיי תעבור דרך המסננת של השאלה הזו, אני בהכרח, באופן לוגי והגיוני, אקבל החלטות טובות יותר מפעם לפעם.
מדהים, מדהים.
כזה פשוט.
מדהים, כי אתה אומר בעצם, אם בזמן אמת זאת תהיה השאלה מי אני רוצה להיות בנקודת זמן הזאת, הבחירות שלנו יהיו שונות לגמרי.
ממש כך, זה שינה לי, וסליחה על המילים הגדולות, שינה לי את החיים, השאלה הזו. כי פתאום אני כבר לא עושה כל מיני חשבונות, שרגע, אסיף כאדם אמור, אני לא בדיוק בלבל הזה של עשייה טוב, או אגב, אני חושב שאולי גם זה מה שעבר לך בראש, מול אותו אומנס בכביש. כאילו, אם כבר אני עושה, אז בוא נעשה עד הסוף. אם אני לא עושה, הרי כבר לא עשיתי פעם, או כל מיני מחשבות שהן לא
רלוונטיות. אני חושבת שאני יכולה להגיד עליי ספציפית, שאחד כן, אני בן אדם, ומדי פעם, כמובן, אני אשמע משהו, ואני לא אעשה אותו. אוקיי? כי אני חושבת שזה חלק מהגדילה שלנו כל הזמן, שוב, לראות את החושך, לראות את האור, ולבחור. וכל פעם שאנחנו מצליחים, זה הרגשה מדהימה.
ממש.
זאת אומרת, אבל אנחנו לא אמורים כל הזמן להצליח. אחרת אין יותר גדילה והתפתחות.
אני מסכים, אני מוסיף פה עוד רובד אחד, שבעיניי אפילו יותר משמעותי. כשאני מקבל החלטות, בתנאי מי שאני רוצה להיות, אני לא כבול לעצמי. אתן דוגמה. אדם פוגע בי. אוקיי? באותו פעם, אופן הגיוני. זה מאיר בי רגשות, יכול להיות כל מיני חסמים, טריגרים, whatever, ואני מגיב מתוך הרגש הזה, מתוך הקיצוניות הזאת. כשאני מקבל החלטות, בהתאם למי שאני רוצה להיות, צריך פה להדגיש, זה לא מי שאני, זה לא הסיף, זה הסיף העתידי. זה אומר שאני יוצא רגע מעצמי, מהגוף שכלו ברגשות האלה ונשתת על ידיהם, ומקבל החלטה באמצעות הסיף עתידי, שלא קיים בכלל, ואין לו כעד הרגשות. זה אפשר לי פתאום להיות הרבה יותר אצילי. כל החיים חנתם את האדם אציל. זה אפשר להיות אציל. כי לראשונה אני לא מקבל החלטות בהתאם לרגשות שאני מרגיש. אלא איזושהי דמות.
מקסים. אני לא יודעת אם אתה מכיר את דוקטור ג'ו דיספנזה. בוודאי. אבל אחד הדברים הרי שהוא בא ואומר, אנחנו נותנים הרי לכל מה שקורה בחוץ, להכתיב את מה שקורה הרי בפנים.
אגב,
לא
הוא, רק הוא. הוא מורי כן. ורבי, אני צריך לומר.
כן? איזה כיף. כמעט. אז אני שומעת קצת כנראה מה הדברים. והוא בעצם בא ואומר, ככה אתם מכינים את הגוף שלכם שהוא כבר יחוש את הדבר לפני שהדבר האמיתי קורה.
סלש זימון, כן? זה, אותו
זה בדיוק, בדיוק זה.
זה.
זה בדיוק זה, אז מי שלא מבין על מה אנחנו מדברים, זה אומר שאם לצורך העניין אני עכשיו מישהי שמאוד מאוד רוצה זוגיות, אבל נורא בסה לי ולא טוב לי עם עצמי, ואנחנו מבינים שלזמן זוגיות או למשוך לחיים מתוך תדר כזה נמוך, אין בזה שום ברכה, כי הבן זוג או שהוא לא יגיע, או שהוא יגיע באותו תדר. ואז הרבה פעמים באמת מה עושים? אנחנו אמורים לשנות את התדר, את האנרגיה שלנו, ולמשוך ממקום של אנרגיה אחר. והדרך לעשות את זה, לדוגמה, זה לדמיין כל הזמן.
דמיון זה כנראה המשאב הכי חזק שיש לנו כבני אדם, וגם הוא מופרך, הוא כאילו התרגלנו שהוא נורמלי והגיוני, הוא לא הגיוני. זה לא הגיוני שאני יוצא מהגוף של עצמי ומטייל במקום אחר.
ואנחנו לא רוצים את ההיגיון, כי יש דברים שאנחנו ממש לא רוצים אותו גם.
עזבו אותי מהיגיון, סליחה, יאללה קוסומו היגיון, באמת.
היגיון מוגבל.
אני עכשיו כותב את הספר החמישי שלי, והוא רומן טיפולי או משהו כזה. נורא משונה. יש שם דמות שקוראים לה אפוריה.
אפוריה?
אפוריה. קראת המושג?
לא.
של אריסטו.
לא.
בתרגום חופשי, הרגע שבו אדם מאבד את כל מה שהוא יודע, את כל מה שהוא מאמין, הוא נשאר עירום מעצמו.
אוקיי.
אז זה נקראת אפוריה, והיא דמות נורא מרגיזה, היא מבוגרת כזאת בת 60 בערך, מטיילת איתי באיזשהו שביל, מתעלקת עליי, או על הדמות שמטיילת שם. והיא לרגעים היפית מרגיזה כזאת עם סיסמאות מעצבנות, ולרגעים אדם אינטלקטואל עם תובנות קוראות מוח. וכחלק מכל הסיפור הזה, אז יש איזשהו רגע שהיא מנסה לומר לי משהו, ואני אומר לה, ואני לא מבין את ההיגיון. זה היה סביב זה של למה בילדות, זה לא הגיוני לי, שבשנים שבהם היינו פחות פעילים ואקטיביים, זה יותר נצרב בנו, מאשר בגיל שבו אנחנו אקטיביים ומקנים החלטות. נשמע לי הגיוני שאני יעוצה ולדע שאני מקבל החלטות. אוקיי, באופן, אני רוצה כמובן להפריך את זה דרכה. ואז היא נורא מתרגזת עליי שחפש היגיון. מתרגזת עליי, והיא אומרת לי, מה היגיון נתן לך? מה הסקת באמצעות ההיגיון? מה הבנת באמצעות ההיגיון? וזה דיאלוג נורא מעניין, אז אני מסכים.
מדהים, כי בעולם שלנו שמקדיש את עצמו כל כך הרבה לדבר הזה שנקרא טכנולוגיה והיגיון, אנחנו נותנים למוח המון משקל, אבל אנחנו באמת לא יודעים איך לעבוד איתו.
אז בוא נדבר על הפרקטיקה.
יאללה.
שאמרתי, מרגש והדמיון. אז קודם כל אני ממליץ בחום את התרגול הבא לעשות לפני השינה או אחרי ההשכמה, משום גלי התטא של המוח. אגב, עכשיו סיימתי לימודי אימון מוח, יש לי אלקטרודות, אני ממש יכול להראות הלכה למעשה לבן אדם את גלי המוח שלו משתנים, זה מטמטם אנשים. אז לפני השינה או אחרי ההשכמה, והתרגול הוא באמת סופר פשוט. כל דבר שאתם רוצים. באמת כל דבר. אבל רגע אני מדגיש. כל דבר. כאילו, אל תגבילו את עצמכם. אל תגידו, לא, אני אשאר בגבול, אני רוצה רק 20,000, לא 200,000. לא, קחו 2,000,000, בסדר? אל תפחדו. קחו יחטה. דמיינו אותה. אז צריך לדמיין את היחטה. מחשבה יוצרת מציאות. אממה, זה לא מספיק. זה מה שג'ו אומר. אז הוא אומר, מלבד לדמיין, צריך גם להרגיש. יש פה שתי רבדים. זה לדמיין כאילו כבר השגת. זה חשוב, כאילו כבר השגת, לא אתה משיג, אלא כבר השגת, ולהרגיש מה תרגיש כשכבר יהיה לך את זה.
בול. בול.
כזה פשוט.
כזה פשוט, ולמרות שאנשים שומעים את זה, וזה כזה פשוט, אם תסתכל במציאות, אומרים לאנשים לעשות את זה, הם ימצאו כל דבר לקום בבוקר, חוץ מלעשות את זה. וגם אני יודעת, מחיי שלי, אני מלמדת מעבירה שנים. את... איך יכול להיות שלא כל יום, יש לי לפחות 5-10 דקות שאני רק מדמיינת, אז אני לא אגיד שאני לא חיה עם זה ולא מיישמת את זה, אבל זה מדהים שכשאתה אומר את הכזה פשוט, כמה אנחנו, המון פעמים נמצא הכל, חוץ מי, לעצור ולבחור להכניס נכון, את זה לחיים שלנו.
נכון, ולכן אני מציע דווקא לא להסתכל על זה כתרגול או פרקטיקה, אלא כממש דרך חיים. זה יותר פשוט. כל הפעם שלך לישון פשוט באופן גם הגיוני, תאמר לעצמך, אני רוצה שהמיינד שלי, התודעה שלי, הגוף שלי, ייכנס למצב שינה הזה כשהוא בנוח ובנעים. אז אני, באמת, כמו שאומרים לילד, דרך למקום הטוב שלך, הולך למקום הטוב שלי לפני כל שינה, למקום שנעים לי לחשוב עליו. אצלי אגב, אני אשתף, זה אני עומד על במה מול 2 מיליון איש. אני אפילו אוכל לספור אותם מרוב שהם מלא. בסדר? זה הדמיון שלי.
ומה אתה רואה שם? רגע, תישאר.
אני בעיקר מתמקד באיך זה מרגיש. איך אני ארגיש ביום שאני אשיג את זה? אני עדיין מנסה לפצח את התחושה הזו, אבל זה חלק מתהליך. אז אני באמת, כל פעם שאני רע לי, קשה לי, כואב לי, עוצם עיניים רגע, הולך בראש לשם ואומר, איך אתה רוצה להרגיש? בוא תתחיל לגבש את זה, זה לוקח זמן, זה לא תרגול של יום אחד.
קודם כל זה מקסים, אני חייבת להגיד ולשתף שהקורס האחרון הפרונטלי שעשיתי, שנקרא פריצות דרך, ש31 קורסים כאלה עשינו, היו לנו 480 אנשים, זה היה קורס של 480, וככה התחלתי את הקורס. אמרתי להם, אני רוצה שתדעו, שאין לכם מושג כמה פעמים לפני שהרגע הזה קרה, עצמתי עיניים ודמיינתי אותי עומדת מול כמויות של אנשים. אז אני רוצה כמובן שתדעו את זה, כי זה אומר שהכל אפשרי.
חזק, זה נורא מחלחל ברגע הזה שאת עומדת מולם.
בדיוק, בדיוק. אז הייתי קדימה.
בהרצאה הבאה של 2 מיליון איש.
קדימה, קדימה. יש בישראל מקום כזה? יהיה.
יהיה.
יהיה, ברור, ברור. אנחנו בלייצר מציאות.
אין לי ספק. אולי המטאור הבא שיפול, עשה איזה מחטש איפה שהוא נוכל לזה.
או שזה לא יהיה בפלננטה הזאת, הכל אפשרי פה.
נכון.
אוקיי, אז אתה אומר דבר אחד, ואמרת משהו מאוד חשוב, תעצרו לדמיין, אבל אתה אומר אפילו אל תסתכלו על זה כתרגול, אלא כדרך חיים.
ממש כך.
אוקיי? נכון מאוד. ואמרת גם משהו סופר חשוב שאני גם רוצה לחזור, לפני השינה. הרי איך שאנחנו נרדמים זה קריטי. כמו שאני, אין סיכוי בעולם שאני אראה סרטים מפחידים. או כל מיני חדשות כמובן, כי אני לא רוצה שזה יסיק את המוח שלי, אוקיי? אתה בא ואומר, תזינו אותו, תנו לו מזון אחר לפני השינה, כדי שהמוח שלכם ילך למקום אחר.
נכון. אני רוצה לומר עוד משהו על התקופה הזאת, כתוב שאתה יודעת, אני חושב. אני רוצה לומר לאנשים שזו תקופה שבה יש המון קונפליקטים, ערכיים, מהותיים, אני אתן לך את הקונפליקט הכי, שבוער הכי בי בתקופה האחרונה, אז זה הלאומנות, ציונות, יהדות, ישראליות, שזה נורא 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 משמעותי ב-DNA שלי, אני מגיע מהכיפה הסרוגה, מבני עקיבא מזה, אל מול אוניברסליות, גלובליות, כל מיני ערכים שהם הרבה יותר רחבים, מסתכלים עלינו כאחד ולא כקבוצות של עמים. וזה קונפליקט. אבל קונפליקט הוא לא דבר רע, זה מה שאני בא לומר. אני יודע שהמון אנשים חווים קונפליקט מול רעיונות פוליטיים, רעיונות אמוניים, דתיים, קונפליקט שאני מאמין גם בזה וגם בזה. אני רוצה לומר לאנשים, קונפליקט זה לא כשל מחשבתי. כי המון שנים ככה חשבתי. איך אני גם מאמין באלוהים, אבל גם זה וגם זה וגם זה? להפך. קונפליקט טוב, מאזן ומרכך, כלומר. אם אני מאמין בשני דברים, סותרים ומנוגדים, זה קודם כל מעיד שאני חושב בצורה נכונה. שאני לא מקובע לחשיבה מגזרית שמגדירה אותי. זה פעם ראשונה. פעם שנייה, בוא רגע נמיר את זה למשהו פרקטי. יש בממשלה שני שרים, האחד רוצה לשים מצלמה ברחוב כדי למנוע רציחות, חיובי, בא מול השר אחר ואומר, רגע, זה פוגע בחופש התנועה, נכון? שני ערכים שהם שניהם גבוהים, נקשים. once שניהם קיימים, אני יכול לאזן ולרקח, להגביל, לשים איזושהי רגולציה, אוקיי? ולכן גם בתוכנו, קונפליקטים זה מקום לאזן ולרקח. אנחנו נמצאים בתקופה שבה אין אמת. אין אמת. אפשר לטעות למה, כן, האם זה סושיאל מדיה, פייק ניוז, או אין זה באמת קפיצה תודעתית שבה אנחנו מבינים באמת שאין דבר כזה אמת אחת. הכל נכון בעיניי. מכאן ומכאן ומכאן זה דורש מאיתנו לשנות גישה לגבי ערכים. ולקבל את זה שקונפליקטים אמורים דווקא לרומם אותנו ולא להקטין אותנו.
מקסים. אתה אומר במילים אחרות, מה אני, אם אנשים היו מבינים שאין מה להיבהל מהקונפליקטים, קודם כל הפנימיים בתוכנו. כל איך שהיינו מטפלים בזה היה אחרת לגמרי.
נכון, נכון. נכון.
אוקיי? אני ממש מסכימה איתך, כי כשאנחנו נבהלים מזה, עיקר האנרגיה הולך לבעלה. אני לא יודעת אם אני רוצה להיות איתו, אני לא רוצה להיות איתו, אני יודעת מה אני חושבת על זה, על זה. ואם אני מבועלת ואני צריכה לשרוד את זה, אין לי רגע זמן להגיד שנייה רגע. זה ממש בסדר, להפך, כל גדילה אני מתחילה
אתגר.
מהמקומות האלה, נכון? ככה
זה כאתגר.
מדהים.
תנסה להבין איך אתה מסביר את זה. יש לי המון קונפליקטים שכנער ממש תשתשו אותי, כאילו הורידו אותי, והיום היכולת שלי להסביר אותם, לעצמי, אני לא מבקש באף אחד שיקבל אותם, לעצמי, זה מופלא, זה נותן לי דרך חיים חדשה לחלוטין. את יודעת שרוב באי הקליניקה שלי, גברים ונשים, הם דתל"שים או דתיים בהווה, שבאים לבירור, באים למצוא את האמצע הזה שאני לא מבינים, איך זה יכול להיות שחי בתוך שני דמויות. אני רוצה רק לסגור את זה ולומר בהקשר רק של חמלה. למה אני טוען שזו, זה התיקון עולם? ואני רוצה לומר לאנשים, אנחנו כבר חיים בדור שבו לומר למישהו, תהיה חומל עבור אחרים, לא יעבוד. אנחנו אינדיבידואלים מדי, אנחנו מאוד דואגים לעצמנו, גם מבינים שזו המציאות היחידה שאנחנו יכולים לגעת בה, אנחנו. ולכן אני לא רוצה שאף אחד יתקן את העולם. תקנו את עצמכם. כי אם תהיה ער לכאבך של עצמך, לא תוכל להיות עיוור לכאב של אחרים. הייתה לי לפני חודשיים הרצאה בתל אביב לאוסים. עושים באיזשהו עמותה של נפש, והביאו גם התמודדי נפש מהעמותה, שישבו שם וישמעו, והרצאה על זה בדיוק הלכת מתנהג כימיקנים וכו'. ובסוף ההרצאה קם בחור אחד, דמעות בעיניים, ורועד בכל הגוף. יש את זה בווידאו באינסטגרם שלי, אפשר ממש לראות את זה. והוא אומר, מה שווה? בחיית רבק, מה שווה אותה חמלה? אם כשאני מגיע למקום עבודה, מעצם מיותי מתמודד נפש, אף אחד לא חומה עליי. והוא התחיל, בוכה, והוא כועס, אומר, והיה דקה של שקט בחדר, וצמרמורות כמובן, והרבה אנשים התחילו לדמוע. ואני גם שתקתי, נתתי לזה רגע לחלחל הדברים שהוא אמר. ואז אמרתי באופן ברור מאליו, זה מדהים איך דווקא האנשים שהחברה לא מוצאת כלפיהם חמלה, יודעים לחמול הכי טוב. אבל זה נורא ברור מאליו, מי שהכי כואב לו יודע להבין מה זה אומר.
מישהו מוכן להיות באופן אינטימי עם הכאב שלו.
נכון.
ממש ככה, ממש ככה.
ולכן...
ואני אומרת עוד יותר ועוד יותר משרישה פה משהו שאתה אומר, הרי בסוף אתה אומר, אתה באת מהתורה, אתה יודע, התורה בסוף אומרת משפט אחד, ואהבת לרעך כמוך. וככל שיותר אנשים יעשו עבודה על עצמם של חמלה, ביכולת שלהם, לא להיות בהדחקה ובביתות,
אנשים פספסים את המסר החשוב
בול,
כאן. אנשים
בול.
אומרים, ואהבת לרעך, כאילו תהיה טוב לאדם
בול.
אחר. זה לא המסר של המשפט.
נכון.
המסר זה תהיה טוב כמוך לעצמך.
בדיוק.
אתה לא תוכל להיות רע
בדיוק.
אחר כך. זה קצת קלישאה, וזה נכון.
זה לא קלישאה, לא. זה קלישאה כל עוד אנחנו לא מיישמים את זה.
האדם רע הוא אדם שרע לו. זה הקלישאה. אבל היא נכונה. מאוד. אגב, רוב הקלישאות נכונות. אדם רע הוא אדם שרע לו, באופן מובהק, ואני מעיד את זה על עצמי. אני פחות טוב כשרע לי.
נכון. נכון.
זה גני.
וזה נכון שגם יש רוע בעולם, זה גם בסדר, גם
נכון,
אם דיברנו על, על
הפרק, כן,
נכון מאוד.
האיזון הזה.
אני רוצה לבקש ממך משהו. תראה, אנחנו, כבית ספר, כוולספרינג, אנחנו רוצים כמה שיותר גברים, גם בקורסי אימון שלנו, ובכלל, מסביבנו, גם נורא כיף לעבוד עם גברים, אני אגיד, וגם זה מאוד נכון שההתעוררות והעבודה הזאת תהיה. אני כן רוצה דווקא בתור מישהו שעושה עבודה, אני שומעת לא פעם גברים שפחות מפנים זמן להגיע לעולם הזה, ואני כן הייתי רוצה דווקא ממך משהו שהיית רוצה להגיד להם, לגברים שמקשיבים לנו, כי זה כן יש לנו.
אני חושב שיש משהו מאוד 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 גברי, אולי הכי גברי מכולם בעיניי, באיזשהו שקט פנימי, שגברים נוטים לפרש באופן שגוי כ-I don't give a fuck, כאדישות. זה נראה דומה. שקט פנימי ואדישות יכולים להיראות דומה. הם לא דומים. שקט פנימי נובע מתוך ביטחון עצמי עמוק, וידיעה שאני ראוי ומוערך וחזק מהאנרגיה הגברית הזאת. כן, אני לא מתנתק מעניין עליך. לחלוטין תישאר שם, קח את האריה הזה, ותחשוב על אריה, האם הוא מתרגש מזברה. הוא לא. הוא אפילו לא צלע אותה בעצמו. וזה לא אדישות. זה ידיעה שאם הוא קם, הוא יתפוס את הזברה. ואני חושב שאפשר להגיע לשם אך ורק מתוך מיינדפולנס כלשהו.
יואו, איזה מרגש.
עמוק.
איזה מרגש מה שאתה אומר. אני חייבת, אפילו כאישה שיושבת פה, ואני רוצה להגיד, הרי מה אתה בא ואומר? אתה אומר, יש משהו בשקט הפנימי הזה שאפשר להרוויח אותו
בדיוק.
על ידי עבודה אמיתית, פנימית, שהוא לא תלוי דברים חיצוניים, כמו האוטו שיש לי, העבודה שיש לי, המעמד שיש לי. כי... הוא פנימי.
בדיוק.
ואני כאישה פה רוצה להגיד, ואין דבר יותר סקסי, וגם נותן ביטחון, כשיש לגבר או לכל בן אדם, את השקט הפנימי
נכון.
שאתה מדבר עליו.
אני מסכים עם זה מאוד. אני חושב שרק צריכים, אני אפילו לא מבקש מהאנשים לשנות את תפיסת הגבריות שלהם, אלא לבדוק מה מוריד להם בגבריות, כי המקומות שבהם אני חסר ביטחון, זה המקומות שבהם אני מרגיש קצת פחות גבר. זה לא הגדרה נכונה, כן? זה תחושות שהן שגויות, אבל אוקיי, אני אקבל אותן. אבל זה המקום שבו אנחנו נופלים. המקום של קנאה. זה לא דבר גברי לקנא. אולי לאישה שלך,
זה לא דבר גברי להיות אנושי. במרכאות, אוקיי?
אז אני אומר, באמת, המקום הזה עובר דרך היכולת לקבל את השלווה הפנימית הזו כעוצמה אמיתית, ולשלב אותך, לשלב אותה בתוך מה שאתה מבין כגבריות. אל תשנה אותה, אל תקטין מהגבריות שלך. תשאר אקבר גבר שבעולם. אבל במקום שהוא מאוזן ושקט, בטוח בעצמו.
ואז במילים אחות תבואו, תעשו עבודה על כל החלקים כדי שאז באמת תוכלו לייצר את השקט הפנימי הזה.
בדיוק.
אסיף, זה איזה יופי של סיומת. תודה רבה, רבה, רבה. היה מדהים.
תודה.
תודה רבה, רבה. נכון?
איזה כיף. איזה כיף.